ברצוני לדבר שאלה שהיא גם נוגעת לפורים, היא נוגעת לחנוכה והיא נוגעת בהרבה מצוות. בפורים אז יש את המוקפים שמקיימים את מצוות היום ב-15, ויש את הרזים שמקיימים ב-י"ד. ניתן דוגמה השנה, בשבת זה י"ג, ביום ראשון י"ד, ביום שני ט"ו. אז אם אחד שהוא נמצא בשבת, הוא נמצא בירושלים, והוא נשאר שם לישון בי"ד, אבל ביום שני הוא כבר, הוא אמור לחזור לעיר. זאת אומרת, אין לו מתי לקיים את פורים. ביום ראשון הוא נמצא בירושלים. ביום שני, מתי שירושלים חוגגים, הוא נמצא במרכז, במקומות אחרים, שאין שם תתוו. יוצא שהיהודי הזה לא יהיה לו פורים. יש כאלה אומרים שהוא פורים. שאחד שיודע מלכתחילה שלא יהיה לו את פורים, אז הוא צריך לקיים בי"ד, כמו רוב העולם, הוא מקיים בי"ד. יש כאלה שנחלקו. השאלה היא אם מותר לכתחילה לבן אדם לעשות שהוא לא יהיה לו חיוב של פורים. האם מותר לכתחילה לשהות בי"ד ביום ראשון בירושלים, ובט"ו לשהות בעיר, לא במוקף. השאלה היא, נקלעתי לזה שנה שעברה, הייתי בלוס אנג'לס לפני חנוכה, וכל אלה שטסים מלוס אנג'לס לארץ ישראל, אז הם מפסידים נר חנוכה. האם מותר להם לכתחילה לטוס? הם יודעים שהם לא ידליקו אחד בנר חנוכה, הם לא יוכלו לקיים. האם לבן אדם מותר לגרום לעצמו אונס או פטור ממצווה? על ידי קונצים ותחבולות, אני לא אצטרך לקיים את פורים, אני לא אצטרך לקיים את חנוכה. אז היום זה דור מלקטים, והייתי כזה חוברת פניני חנוכה, ושם ראיתי שהרב אלישיב נשאל על השאלה הזאת, אם מותר למשל לקחת טיסה בחנוכה במודע שאני לא, אני אהיה אנוס, אני לא יוכל לקיים את המצווה. והוא עונה, יש את החיי האדם. היה מעניין אותי מה זה יש את החיי האדם. אז ראיתי שהחיי האדם דן באנשים שפעם גרו בכפרים ואין להם שופר, אין להם עניין, האם הם צריכים לפני ראש השנה לנסוע לעיר, איפה שיש שופר, לקיים את המצווה, או שמותר לו להישאר במושב ולהגיד, אני אנוס, אני לא יכול לקיים שופר. אז החיי האדם פוסק שמותר לו להישאר במושב. סיבה למה הוא פוסק, הוא אומר, אנחנו עכשיו לפני זמן המצווה. אנחנו נמצאים עכשיו בערב ראש השנה. ערב ראש השנה אין שום חיוב של תקיעת שופר. אז כרגע אין לי בעיה. אני לא חייב כרגע לעשות פעולות. יגיע ראש השנה, ואז התורה אמרה לי, לשמוע כל שופר. נו, בראש השנה אין לי שופר. אני אנוס. אז אותו דבר. רואים אם בן אדם יכול להביא את עצמו לידי מצב אונס ולהגיד אחר כך אני אנוס. אז אותו דבר דימה הרב אלישיב שמותר לי לטוס בחנוכה אפילו שאחר כך אני אהיה במטוס, שעת הדלקת הנר, אני אגיד אני אנוס ומותר לי. והאמת שאני אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, לא שאני ראוי לחלוק על אחד מגדולי דור, אבל אין את החיי אדם. זה בכלל לא דומה. קודם, משלוש סיבות. סיבה ראשונה, עצם הפסק של החיי אדם, אז המנחת חינוך יוצא על זה בשצף קצף. הוא לא מתייחס לחיי אדם, הוא מתייחס לאחד מהגדולים האחרים. הנודע ביהודה עשה ספר שקוראים לזה צלח. והצלח אומר שיש חיוב על כל אחד להקריב קורבן פסח, אבל אם אחד לא נמצא בירושלים, אין לו שום חובה לפני פסח ללכת לירושלים. ככה הצלח אומר. כרגע אני לא מצווה בקורבן פסח. יגיע ערב פסח אחרי הצהריים, נו, אני אנוס, אני לא נמצא במקדש, אז אני לא צריך לקיים קורבן פסח. אומר המנחת חינוך, היעלה על הדעת כזה דבר, אף אחד לא יקנה ארבע מינים, אף אחד לא יבנה סוכה. יגיד, לפני סוכות, אני לא צריך להקים סוכה, אני לא צריך לדאוג לארבעת מינים. נו, יבוא תתבר, אני אנוס, אני אסור לי לתלוש היום, אני לא יכול לקיים לולב, אני לא יכול לבנות סוכה. אומר, אין שום היגיון בחידוש שלו. אז חייבים בשביל להסביר את השיטה הזאת שהיא אומרת שלפני פסח, או מה שהחיי האדם אומר, שבן אדם שנמצא במושב הוא לא צריך לנסוע לעיר לשמוע תקיעת שופר, הם לא מדברים על דבר שמגיע בטרחה קלה. דבר שיש עליו טרחה מרובה, לעקור את הדירה שלי, להיות, לשהות כל החג בראש השנה במקום שלא ביתי, זה אתה לא מחויב לעשות. אבל דבר שזה לא טרחה מרובה, בן אדם חייב לעשות. שינית, אפילו בוא נגיד שאין הבדל בין טרחה מרובה ללא טרחה מרובה. אם החיי אדם או הצלח השני שאוכל שלא צריך לדאוג לפני פסח להקריב את קורבן פסח, הם מדברים במצב שכרגע הבן אדם הוא נמצא במצב אנוס, כרגע הוא נמצא במצב שהוא לא יכול לקיים את המצווה. אני נמצא במושב שאין פה שופר, האם אני צריך לעשות פעולה בשביל להתחייב? אבל אל תעשה פעולה. מה שהדיון שהרב אלישיב רוצה לדמות, שם מדבר בסיפור אחר. יהודי נמצא בבית, יש עליו חיוב נר חנוכה, הוא הולך והוא עושה פעולה לפתור את עצמו. האם יהיה פוסק אחד שיגיד שמותר לשבור את השופר? אחד יש לו שופר, ערב ראש השנה, הוא הולך, האם מותר לי לשבור שנייה שלפני שנכנס החג, אני רוצה לשבור את השופר בשביל שלא יהיה לי שופר? ודאי שאסור לשבור. אסור לך לעשות פעולות ולצעוק אנוס. אתה לא חייב, אם כרגע אתה נמצא במצב פסיבי שאתה לא יכול לקיים בלי לעשות פעולות, אתה לא חייב לעשות פעולות, יכול להיות. לפי המנחת חינוך אתה גם חייב לעשות פעולות, אפילו טרחה מרובה.
לזמן ההדלקה יש לו חיוב להדליק?
כמו לפני שופר. זה לא משנה, זה לא יכול להיות שהתורה תצווה על בן אדם, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר ולא תתלוש את זה מערב אחר. החיוב שלי זה, אין לי חיוב לקיים את המצווה, אבל יש לי חיוב לדאוג, לא לעשות פעולות הפכיות שלא תוכל לקיים. זה בוודאי שלפני זמן המצווה. ממילא, אני מאוד קשה להסתמך על החיי האדם ולהגיד שלפני זמן המצווה אתה יכול לעשות פעולות ותחבולות לפתור את עצמך מהמצווה. בוא נלך למקורות. איפה מוצאים בגמרא שאלה כזאת, האם בן אדם מותר לו לפני זמן המצווה לעשות פעולות וקונסים או תחבולות בשביל להגיע למצב לצעוק אני אנוס, אני פטור? אז יש גמרא שהגמרא אומרת, דורות הראשונים היו מכניסים את הפירות שלהם דרך השער, דרך טרקסמון, דרך השער הראשי, שזה התחייב במעשר. מן התורה חייב מעשר רק פירות שנכנסים דרך שער הראשי. דורות האחרונים, אז הכניסו פירות אין, דרך גגות, דרך חצירות, דרך קרפיפות, הכניסו את זה דרך כניסה אחורית, בשביל שלא להתחייב במעשר. וזה לא מופיע בתור איסור. זה בא רק להגיד, בוא תראה את ההבדל בין דורות הראשונים לדורות האחרונים. רואים מהגמרא שאין שום איסור על בן אדם, כרגע זה עוד לא חייב, אז אני יכול לעשות קונץ, שלא יגיע עליי חיוב תרומות ומעשרות.
כאן התרומות ומעשרות זה לא חיוב על הגב, זה גם לא יהיה על הגב.
נגיע לזה. אז היה שאלה בדור שלפנינו, שיש גמרא שמתנגדת לזה. הגמרא אומרת שהם מוכיחים מהגמרא בסוכה דף חפי, הגמרא דנה מאיפה יודעים שעוסק במצווה פטור מהמצווה. אומרת הגמרא שלומדים את זה שהיו אנשים תמיים לנפש אדם ולא יכלו לעשות את הפסח. ומי הם היו? הם היו אנשים ששבע ימים לפני פסח נטמעו למת. י"ד ניסן זה היה יום השביעי שלהם, אז הם לא יכלו לשחוט את הפסח, כי בתורה מדויק, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. זה היה היום האחרון שלא יכלו לעשות את הפסח. כבר למחרת לא היה לי בעיה. ואומרת הגמרא שזה היה תמאי מת מצווה. זה פשוט לא היה מי שיקבו, הייתי חייב לטפל, אחרת הוא היה מונח בביזיון. אבל אם נגיד שאין פטור של עוסק במצווה, פטור מן המצווה, אז מה פתאום נתמת על אמת? אתה יודע שעוד שבע ימים אתה צריך לערוך קורבן פסח. אתה צריך לשחוט קורבן פסח. מי יתיר לך לתמה את עצמך? סימן שעוסק במצווה, אם כרגע אני עסוק באמת, פטור מן המצווה. אני לא עושה חישובים שאני מפסיד, אני אהיה חיוב כרת, קורבן פסח. כרגע אני עוסק במצווה. מהגמרא הזה לכאורה מוכח שבוא נגיד שזה לא מת מצווה, אני סתם רוצה לטמא את עצמי שבע ימים לפני פסח, אני רוצה לעשות טיול על קברים ולטמא את עצמי מרצון בלי שום מצווה, אסור לך. רק מתי שאתה תבוא בתור עוסק במצווה, אם כרגע יש לך איזה מצווה, אתה מקבל פטור. אבל אם זה לא חיוב עליך, סתם מרצונך לעשות פטור, לסדר לעצמך פטור תחבולה, להגיד אני לטמא את עצמי ואחר כך אני אגיד אני לא יכול, אסור לי. אז למה במעשרות אני יכול להכניס דרך כניסה צדדית ולהגיד אני פטור? אז האמת שיש פה שני הבדלים מהותיים בין שתי הגמרות. מצד אחד, כמו שאתה טענת קודם, יש הבדל באיזה סוג מצוות. יש מצוות שבן אדם חייב. בן אדם חייב להניח תפילין כל יום. בן אדם חייב בפסח להקריב קורבן פסח. שבת, עונג שבת. אבל יש מצוות, אני חייב להפריש תרומות, אני לא רוצה לאכול. אם אתה רוצה לאכול, זה מצווה קיומית, זה לא מצווה חיובית. לשחוט בהמה, אני לא חייב לשחוט בהמה. אתה רוצה לאכול בשר, אז תקיים מצוות שחיטה. וכאלה מצוות שאין עליך חיוב, מותר לך לעשות קונץ. זה חילוק ראשון שהיה אפשר לומר, עוד מעט נראה אם זה יעמוד במבחן של הגמרות. ויש הבדל שני שאפשר לבוא ולהגיד, יש הבדל בין אונס לפטור. לך אסור לעשות קונצים להיות אנוס. בן אדם שעושה תחבולות, אחר כך הוא צועק, אני אנוס, מה זה אנוס? אל תעשה את התחבולה, אל תהיה אנוס. אבל אם זה לא העניין של אונס, אני פטור. התורה מחייבת רק בכזה תנאים, אחד מכניס דרך הכניסה הראשית. אם לא, אתה לא מחויב. אז אם אתה משיג פטור, תעשה כל התחבולות מותרות. ואחד מגדולי הדור הקודם, שמו היה, הוא היה אחד מרבני ורשה, קראו לו רבי יעקב מאיר בידרמן. הוא היה אגב חתנו של השפת אמת, הוא היה חותנו של האדמו"ר הבית ישראל ושל האדמו"ר האמרי אמת. זה לא כך... והוא כותב שלכאורה אי אפשר להגיד את שני, שני ההבדלים לא יתרצו. להגיד שבמעשרות זה מצווה קיומית, אני לא מחויב, ולכן מותר לי לעשות תחבולות. אז הוא אומר, יש גמרא בתחילת בכורות, שהגמרא אומרת שלרב מרי היה עדר בהמות. הוא לא רצה שיוולד אצלו בכור, אז הוא הלך, הוא עשה שותפות עם הגוי. ברגע שיש שותפות גוי, אז כל העדר פטרו מבכורה. כל הבהמות שיוולדו, אין עליהם דין בכור. אז הגמרא אומרת שרב מרי נענש, קייה עדרה דרב מרי. כל העדר מת. זה איסור. אסור לך לעשות שותפות עם הגוי בשביל לפתור את עצמך מהבכורה. אומרים הפוסקים שכיום שיש תקלות, שהבכור גורם תקלות, התירו את זה. אבל לפני שהתירו את ה... אם לא תקלה, אם לא בגלל גרם תקלה, היה אסור לך לגרום לפתור את עצמך מהבכורה. עכשיו, עדר, אני חייב לדאוג שיהיה לי עדר שיוליד בהמו? אני לא חייב לדאוג. אם יש לך עדר, נולד בכור, אז זה חייב בבכורה. אז הוא אומר, אלא, תרצה לחלק שיש שתי סוגי מצוות קיומיות. יש מצווה חיובית על בן אדם לעשות פעולות, לעשות קידוש בשבת. הוא חייב. יש סוג שני שאתה לא חייב שיהיה לך עדר. אבל אם יש לך עדר ונולד בכור, אז אתה חייב לה, זה קדוש. יש סוג שאפילו כשיש לך את זה, יש לי תבועה, אני לא רוצה לאכול, לא רוצה לעשר, אתה לא חייב, ככה הוא. הוא אומר, לא קרה. הוא אומר שהתז, התורי זהב בשולחן ערוך פוסק, שאפילו שאחד שיש לו תבועה, אפילו שהוא לא הולך לאכול מזה, הוא לא רוצה לאכול, הוא חייב לעשר. הוא אומר שלא רק בתז, זה מוכיח בראשונים, בתוספות רית, ש... תרומות ומעשרות זה חיוב, אם יש לך את הפירות, אתה חייב לעשות.
יש עוד חיוב. פה גם בלי שאני אעשה את הפטנט בתרומות ומעשרות, כל אחד מהפירות יכול להיות
יתר.
הבכור, בלי
הפטנט,
תמיד
יכול
להיות
יתר.
אני יכול לבחור, או
להפריש
את האחד הזה,
זה לא משנה. גם בבכור, זה לא משנה.
הבכור תמיד הוא בכור, אם אני לא הייתי אעשה את הפטנט,
הבכור. כן, אבל לקיים את המצווה, מה משנה? לי יש כרגע...
לא, אני צריך להתיר את הפירות, לא מצווה קיום אם לא הייתי עושה את הפטנט, הבכור היה אסור.
נכון.
כאן, גם אם הייתי מפריש תרומות מעשרות, הפרי הזה לא יכול להיות שהיה אסור. הפרי הזה היה חולין, זה היה תרומה.
בסדר.
הפרי הזה, אז היה חולין וזה היה תרומה.
מה הקשר? מה משנה? כל מצווה זה אחרת. פה זה הפרשת תרומות ומעשרות, פה זה שמיעת שופר. אתה יכול להגיד שם זה שמיעת שופר וכאן? לא, זה לא נוגע ל... אנחנו, שאלה עקרונית, האם לפני מצווה אני יכול להביא את עצמי לידי פטור? מה משנה מה סוג המצווה, אם הפרי הזה או הפרי הזה? זה בכלל לא משנה. אני, יש עליי חיוב להפריש תרומות ומעשרות, אני רוצה להשיג פטור. מותר לי או אסור לי? אז תגיד, זה לא מצווה חיובית, מה שאמרת קודם. זה, אז הוא אומר, לא, אם גם במצווה, גם במצווה כמו בכור. אז תגיד, זה, יש שתי סוגי מצוות קיומיות. יש מצווה קיומית שאם יש לך, אז אתה חייב? ויש כאלה סוגי מצוות קיומיות שאפילו אם יש לך עדיין אתה לא חייב. אז אומר זה לא ככה, כי אפילו ברגע שיש לך את פירות טבל, עליך מונח חיוב להפריש. ומותר לך לעשות קונסים בשביל לקבל פטור.
אבל החיוב הוא כדי שלא יהיה תקלה. למה חיוב להפריש?
לא, חיוב להפריש כי זה מצווה, לא בגלל תקלה.
המצווה היא להפריש.
כן.
אדם שיש לו בגד של ארבע כנפות.
כן.
זה רק פיידה, יש לו פיידה בשמיים, בשעת הסכנה...
כי הוא לא לובש בכלל, כן עליי חיוב.
לא, לא, אדם שיעשה את הכנף עגולה, הוא יוציא את עצמו מהחיוב, אז בשעת הסכנה היא רק פיידה, זה לא איסור?
מי אמר? קודם, מי אמר שיש, אם יש איסור מדרבנן או לא? כי אני לא חייב.
שבשעת הסכנה זה...
כן. שמה? שמי שלא מנסה את עצמו להביא על ידי חיוב. אבל כאן מדברים בדבר שאוטומטי, זה יגיע. יש לי את הפירות ואני הולך עכשיו לעשות פעולות ולעשות פעולה שאני לא אתחייב. כמו, נכון, אם אחד יש לו בגד, האם מותר לעגל אותו? יש לך ראיה מהגמרא אם מותר לעגל או לא? הגמרא שם אומר משהו שהוא לא לבש. הוא לא לבש בגד של ארבע כנפות. אז הוא אמר לו, אתה מעניש אותי על זה שאני לא לובש בגד של ארבע כנפות? אז הוא אמר לו, בעידן ריתחה אנחנו מענישים. שם לא כתוב שהוא עיגל את הכנפות. איפה כתוב שהיה לו בגד והוא עיגל את הכנפות שאתה בא להוכיח משם? על זה אנחנו דנים. האם מותר לבן אדם לעשות קונצים להיפטר?
בכל
פרק לא עושים את הרע, אבל... קודם, זה יש אנשים מדברים לשון הרע, אז לכן הראיה שמותר לדבר לשון הרע. אני מדבר במקורות אם מותר לבן אדם לעשות חיוב או לא. אז ובוא נראה אם, אז רואים, אז לכאורה ההבדל בין מצווה קיומית למצווה חיובית, זה לא יסתדר עם כל הפוסקים, עם התז, זה לא יסתדר. אז בוא נגיד, נלך להבדל השני. בן אדם מותר לו לעשות תחבולות לקבל פטור, אבל לא לצעוק אחר כך אני אנוס, זה אסור לך. כי אם אתה מביא את עצמך לאונס, אז ברור שהחיוב נשאר, רק אתה לא יכול, אל תעשה פעולות ואל תגיד שאתה אנוס. אבל אם אתה משיג פטור, אתה מותר לך לעשות תחבולות. אומר הרב בידרמן, לא, אי אפשר, יש לי גמרות, כמה גמרות שרואים שאפילו פטור, אז אני לא יכול, אני חייב לדאוג לפני הזמן שאפילו שלא יהיה לי פטור. הוא מביא את הגמרה בקידושין, אני רואה בן אדם זקן עולה לאוטובוס. עכשיו החיוב, יש חיוב לכבד אותו, מפני שיבה תקום, מתי שהוא מגיע לארבע עמותיי. אומרת הגמרא, איך יהיה אם אחד רוצה לסגור את העיניים? כשהוא יגיע ליד ארבע עמות, לא רואה. יכול להעצים עיניו, תלמוד לומר, ויראת מאלוקיך. אסור לך להעצים את העיניים. עכשיו ככה, במקרה שבשעה שאני עובר ואני סוגר את העיניים והזקן פה עובר, אני לא אנוס. אני גם פטור. יש דין שאחד שהוא עיוור, אפילו שהוא יודע שפה עומד זקן בן 99, הוא לא חייב לקום. סומה, כי החיוב זה רק כשהעיניים שלך פתוחות ואתה רואה אותו. אם העיניים שלך סגורות, הידיעה, זאת אומרת, העצימת עיניים לא עושה שאתה אנוס, אתה לא יכול לקום כי אתה לא רואה. אפילו אם אתה יודע, אתה פטור. אז רואים שאפילו אם, מה פירוש, אני כרגע לא מחויב, אני רואה את הזקן שם במרחק, כרגע אין עליי חיוב. אני רוצה לעשות קונץ לקבל פטור. אני אהיה ישן לשלוש דקות, אני אהיה סומה לשלוש דקות. אני אסגור את העיניים. אומרת הגמרא, שעשו. רואים שאפילו להשיג פטור, אתה גם, אתה לא יכול.
אבל יש שם דפוק מיוחד בשביל זה, שיכול להיות שרק כשם זה...
תלמד משם.
שבדרך כלל היה אפשר לומר
שמותר,
היה צריך פסוק מיוחד,
נורא ויראת מאלוקיך
כדי
להפטור. אז נגיד, ולמה זה יהיה אחרת מכל המצוות? אתם מוצאים מצווה אחת בגמרא, שהגמרא אומרת שאסור לעשות את זה, אז למה במצוות אחרות, למה נגיד שבמצוות אחרות לא, למה לא ללמוד בממצינו, בעניין אר? כל פעם שיש עם גילוי בתורה, כמו עוסק במצווה, פטור מן המצווה, מצאתם מקום אחד. אני לומד לכל המקומות. אני לא אגיד, זה פטור מיוחד שכתוב בפסח, אז שם יהיה בקבורת מת מצווה.
לא, כי כמו שהוא אומר, כאן זה סוג
הפורש, זה החילול. מה ברוש? יש, התורה אומרת, היות וזה דבר המסור ללב, אז אני מצווה לך, אל תעשה קונצי, תחבולות להיפטר. מה פתאום נגיד שזה מצווה מיוחדת? האמת היא שיש תשובה מהשואל ומשיב, שנצרה בכרך ג' חלק א', סימן 110, תשובה עקיף כף. שמה הוא, זו תשובה שאני לא מבין אותה. השואל שאל אותו, מצד אחד רואים בגמרא שמותר לעשות קונצים להיפטר. הוא הביא את הגמרא שאפשר להכניס את הפירות דרך כניסה אחורית, שלא יתחייבו במעשרו. יש עוד גמרא, הוא אומר, מותר גם לעשות שותפות בבחורה, כתוב בגמרא. ככה הוא מביא, אין שום בעיה עם זה. מותר לעשות שותפות עם הגוי, ומצד שני, הגמרא אומרת בקידושין, שאסור להעצים עיניים לפני זקן. עונה לו השואל ומשיב, זקן, תלמיד חכם, כבוד תורה, אתה חייב מהרגע הראשון. ברגע שאתה רואה את אותו תלמיד חכם עולה, אז אתה חייב בכבוד תורה. ממילא, זה שאתה סוגר את עיניים זה כבר מדי מאוחר. ברגע שאתה ראית כבר שתלמיד חכם הולך להגיע, אז כבר החיוב מונח עליך. לא מבין לא את השאלה ולא את התשובה. השאלה לא מובנת, כי בבחורות כתוב מפורש לא ככה. בבחורות, הוא שואל שבבחורות כתוב שמותר. בבחורות הגמרא אומרת מפורש אסור, קל ימר רק בגלל תקלה, שלא יבואו לידי קודשים היום שאין לנו בית מקדש, אז התירו לעשות שותפות. לולי זה, אז כתוב מפורש בגמרא שזה אסור. וזה שהוא אומר שתלמיד חכם, מי דיבר על תלמיד חכם? מדובר על זקן, עולה זקן שלא פתח ספר, ויש דין שמריג, והגמרא עצמה אומרת, הגמרא אומרת, מה השאלה של יכול יעצים עיניו? אומרת הגמרא, מכמה דלימתי זמן חיוב? לפני שמגיע זמן החיוב, עם הגמרא אני לא יכול להתווכח, מה פירוש כבר יש לי חיוב? הגמרא אומרת שאני עוצם את העיניים לפני שמגיע זמן החיוב. או, לא יודע. אם נגיד שהם דמים לברית המלוקיך, לכאורה זה אפילו יהיה איסור דאורייתא.
אולי הזקן ידע מראש שהוא חייב לכבד את
הזמן.
מה דרך הקיום הוא שברגע שהוא רחוק ממך, זה לא ניכר, אפשר להתווכח מצד דין אבי ואמו, מלוא עיניו. אבל אני אומר, זה שהוא באזור שלך תקום. אבל החיוב הוא עוד לפני שהוא נכנס לדלת אמות שלך.
על מה הגמרא אומרת מכמה דלימתי זמן חיוב?
צורת החיוב.
אז זאת אומרת, כרגע אני עוד לא, אני כרגע עוד לא מצווה, על הזקן הזה אני לא מצווה כרגע. לכבד אותו. יש אוכלוסייה קשישים במדינת ישראל, אני לא חייב כרגע לקום מפניהם, נכון?
נכון.
אז רק רגע, מתי מתחיל החיוב?
אני חייב...
כשהוא מגיע לארבע אמות, אז אתה חייב לקום. מה זה קודם?
גם עכשיו אני חייב להדר זקן.
אז כל הדברים אתה חייב. בן אדם ממתי שנולד הוא חייב בתרייג, הגיע לגיל 13, הוא חייב בתרייג מצוות. אבל כרגע זה עוד לא מעשי. כשיגיע ראש השנה, תתקע בשופר. אז הפירוש שלפני שמגיע ראש השנה, לא פירוש שאני לא חייב באלף בתשרי. אתה חייב באלף בתשרי לתקוע בשופר. כרגע עוד לא הגיע זמן החיוב.
אין מצווה לקום, מצווה להדר.
להדר זה הפירושו של דבר לקום מבן. שום כבוד לא תיתן לו מלבד לקום בארבע אמותיו.
הגמרא בבחורות שהרב כל הזמן מזכיר, רב מרי הוא בטח לא עבר איסור.
למה?
הוא רב מרי, מה זה? לא הגיע מישהו עבר איסור. בחסידותו, אז כאן...
די, זאת אומרת שזה אסור לעשות את זה. אם הוא נענש בכזה עונש... לא, 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 זה לא עידן ריתכה. הגמרא שם לא מזכירה מילה אחת הידנריתכה. קליה, כשאחד יאבד את כספו, והגמרא לא סתם מעתיקה את זה. וכתוב, הראשונים מתייחסים לזה, והראשונים אומרים, הראשונים אומרים שרק היום מותר בגלל שיש חשש תקלה. אז מה צריך להגיע לחשש תקלה?
עוד נקודה,
הרב,
לגבי
איתו,
לכאורה, הרב אומר שהוא חייב לזכיר לגבי החיוב של
ה... טרקסמן.
כן, של התרמיכות וכו'. שם הפטור זה שבעצם החפצה בכלל לא נעשה בר חיוב. זה לא שעליי יש חיוב ואני בורח ממנו. עוד לא נהיה פה איזה חפץ שצריך להפריש ממנו תרומות ומעשרות. זה לא ש...
מה פירוש, עדיין לא נהיה, זה הפירוש עדיין לא. מה, אני מצ...
זה לא אומר הזקן שם.
מדוע?
כי אני מחויב, יש פה איזה יהודי שהוא מחויב, הוא מסיר מעצמו את החיוב בעצם.
מה פירוש, יש יהודי מחויב, אבל עוד לא הגיע המצב של החיוב. כמו שעליך יש חיוב כשתאכל טבל, אתה כבר היום מצווה באיסור טבל, אבל כרגע זה עדיין לא טבל.
אבל גם אני צריך בקום בעשר לבוא ולשנים את התנאים כדי שיגיע חיוב.
או, עכשיו פה אתה אומר את הנקודה האחרת, וזה המסקנתו של הרב בידמן. הוא בא ואומר, יש הבדל גדול בין דבר שאילו אתה תשב באופן פסיבי, לא תעשה שום דבר, מה יקרה. בתרומות ומעשרות אני כרגע נמצא במצב שהפירות לא נכנסו. אם הפירות לא נכנסו, ואני אשאר בכזה, אני לא אעשה שום פעולה, הם לא יתחייבו. אז אתה רוצה שאני אעשה פעולה לחייב? זה אני לא צריך לעשות. דורות הראשונים היו עושים פעולות לחיוב, דורות האחרונים אמרו, כרגע אתה רוצה שאני דווקא אעשה פעולות לחיוב, אתה לא צריך לעשות פעולות לחיוב. אבל כל מקום שהחיוב, אם לא תעשה שום פעולה, המצווה תבוא, ורק אתה עוד מתחיל לעשות קונצים להיפטר, אם רב מרי לא היה עושה שום דבר, היו נולדים ולדות, זה היה קדוש בבחורה. הוא הלך, הוא עשה שותפות, לפתור, אם הוא היה יושב באופן ולא עושה שום פעולה, זה היה מגיע חיוב. כזה דבר אסור לך לעשות את הפעולות. מה שאני חשבתי, לכאורה היה אפשר להגיד הבדל אחר. יש הבדל מה מטרת אדם. אם המטרה של הבן אדם שעולה לאוטובוס, הוא עייף. אני רוצה לישון. המטרה שאני רוצה לטוס עכשיו מלוס אנג'לס לארץ ישראל, זה לא בגלל חנוכה, זה לא מעניין אותי. אני רוצה כי יש לי עסקים, כי יש לי חתונה. אני רוצה בפורים לשעות פה ביום הזה, לשעות שם ביום הזה. זה חשבונות שלי, בכלל לא קשור למצווה. אבל אם אני אעשה את זה, אז יכול להיות מי אמר שיש איסור. במקורות מה שמצאנו ברב מרי, שמה הוא עשה את השותפות עם הגוי? בשביל להיפטר מהבחורה. מי שמעצים עיניו, מה המטרה שלו? בשביל להיפטר, זה אל תעשה לי. אבל אם המטרה שלך היא, לא, אין לי מטרה להיפטר מהמצוות. המטרה היא שלי, כי הרגע אני צריך לעשות איזו פעולה מסוימת, לנסוע לאיזה מקום. אז יכול להיות שאין איסור. מה שיעמוד מול שני, מה שנראה, שני דוגמאות, מה שצריך לפתור, אם נגיד את החילוק הזה. מה?
אסור.
בשבת. אחד זה הפלגה לפני שבת, שאסור להפליג 3 ימים לפני שבת, ונפסק בשולחן ערוך אחד הטעמים, בגלל שאחד בתוך 3 ימים אין לו עונג שבת. אני עכשיו מפליג בגלל, לא, אני צריך להפליג בשביל עסקים, אבל אם על ידי זה יתבטל עונג שבת, אסור לך להפליג 3 ימים קודם. אז חשבתי ששם יש שני, אפשר לחלק בשני דברים. א', זכור את יום השבת לקדשו, זה לא חיוב שמתחיל בשבת. זה מי אחד בשבת, מי אחד בשבתח לשבתח. בית שמאי כל יום רמצה בהמה, הכין אותה לכבוד שבת, בשביל זכור את יום השבת לקדשו. אפילו הלל, שלא הלך בדרך כזאת, אז בגלל שהוא אחז ברוך השם יום יום. אבל זכור את יום השבת לקדשו, אומר הרמב"ן, זה יום ראשון אתה צריך לזכור מהשבת לקדשו. צריך להגיד היום יום ראשון בשבת, שני בשבת. זאת אומרת, החיוב של זכור, החיוב עכשיו לדאוג לעונג שבת לקדשו, נוטל כבר, כבר הגיע זמן החיוב. אני מדבר לפני שמגיע זמן החיוב. בן אדם שעושה את הדברים האלה, את הפטור לפני, אחרי שנכנס פורים אתה לא יכול. אם אתה חייב עכשיו במגילה, אתה אסור לך לסוע. מדבר, אני אעשה קונצים קודם. עוד הבדל, שמה בשבת אתה תצעק, אתה עושה קודם, אבל אחר כך אתה תצעק, אני אנוס, כואב לי הבטן, אני לא יכול לאכול סעודות שבת. זאת אומרת, אתה לא מגיע לידי פטור, אתה מגיע לידי אונס. כשאתה מגיע לידי אונס, אסור לך לגרום אונס. מה משנה לי המטרות שלך? אפילו שהמטרה היא שלך טיסה עסקית, הפלגה, הפלגה של נופש, שלא משנה לי מה המטרות שלך. היות ואתה גורם לידי אונס אסור, אבל אם אתה גורם לידי פטור, אז רק אם אתה מתכוון להשיג את הפטור. אם אני לא מתכוון להשיג את הפטור ויגיע עליי פטור, אני פטור. גמרא שנייה שאני אצטרך לתרץ מה ההבדל הזה, זה הגמרא בסוכה, שהגמרא אומרת מאיפה יודעים שעוסק במצווה פטור מהמצווה. אומרת הגמרא, 7 ימים לפני פסח היו אנשים שעסקו באמת מצווה. מי יתיר להם להתאמה? סימן שאם המחשב כרגע עוסקים בלוויה, לא עושים חשבונות, פטור מהמצווה. אני כרגע עוסק במצווה, פטור מהמצווה. משמע, שאילו זה לא היה מת מצווה. אני הייתי עושה עכשיו טיול במקומות בקברים. אז זה אסור לך. כי אתה יודע שעוד 7 ימים צריך לעשות פסח. אחד שהוא תמה זה לא אנוס. הוא פטור מלעשות קורבן פסח. כי אפילו שהוא יכול לטבול ובלילה הוא כבר יאכל. הגמרא אומרת שבלילה הם יכלו לאכול. אבל יש דין שהתורה אמרה שאחד שהוא תמה בי"ד, אפילו שהוא יכול לאכול פסח, אני לא מחייב אותו בקורבן פסח. ההלכה היא שאין שוחטים וזורקים על תמי שרץ. יהודי שבערב פסח תמה, אפילו בשעת אכילת הפסח הוא יוכל לאכול, הוא פטור מלעשות קורבן פסח. זאת אומרת, זה פטור, זה לא אונס שהוא לא יכול לאכול. תמה זה לא עניין שהוא לא יכול. אני יכול, אני אשלח את הקורבן פסח, בלילה אני אוכל אותו. לא, אתה פטור. אז לכאורה משמע שאפילו פטור, אסור לך, ואפילו שהמטרה שלך בכלל לא לפטור מזה, יהודי, 7 ימים לפני פסח, המטרה שהוא מתמד את עצמו בכלל לא חושב על פסח. אבל
פסח במהותו אתה חייב להתאר לפני. אי אפשר לקיים קורבן פסח, כמו שצריך לדאוג לשופר, כמו שהרב אמר קודם. זה במהות צריך לדאוג, בטהרה,
כן. מה פה שאני צריך, אני לא מבין מה...
חלק מהמצווה שלה...
אז כל מצווה...
זה לדאוג לזה שתהיה טוב.
אז כל מצווה נגיד ככה. נר חנוכה, אתה לא, המצווה היא שתכין קודם נרות. אם לא, לא תכין, אם לא תקנה שמן, לא תוכל לקיים את המצווה. בפורים, תשיג מגילה, כל מצווה ככה, אז גמרת, אז כל המצוות צריך לעשות קודם.
יש מצוות שזה ההכנה הבסיסית שהכרחית, זה הדבר הכרחי, כמו להכין נרות, אתה לא יכול להגיד, אני אנוס, אין לי נרות. היית צריך ללכת ולקנות כשהחנות הייתה פתוחה. אותו דבר פה, כמה ימים לפני פסח, זה לא פה להימלט או לצאת מהחיוך. זה הכנה בסיסית לפני פסח, 7 ימים לפני, מתאר?
אני לא צריך קודם לתאר, זה רק ביום האחרון.
אם זה תממת.
לא, בסדר, ביום השביעי אני יזה, מה הבעיה? אין שום חיוב 7 ימים קודם. אפילו אם נגיד שהחיוב להתאר, זה... אין חיוב קודם. מה שחשבתי ככה, שבעצם הגמרא שם מאוד קשה. איך הגמרא אומרת שעוסק במצווה פטור מהמצווה? כי הם נטמאו 7 ימים קודם, מי התיר להם להתאמה? מי אמר שבכלל הם עשו? כתוב, היו אנשים שהיו טמאים לנפש אדם, אולי בן אדם נפח את נשמתו בשעה שהם היו באוהל. מה אתה בא אליהם? מה ראיה שעוסק במצווה, פטור מהמצווה? איפה כתוב שהם היו טמאים כי מישהו נטמא באוהל? איפה כתוב בכלל שהם עסקו במצווה, והם נטמאו, היה להם שאלה אם מותר לטמא או לא? אותו אחד לא שאל אותם. היה יהודי ישיש, נפח את נשמתו והם היו באותו אוהל. איפה כתוב מה היה הסיפור? היו אנשים שהיו טמאים לנפש אדם. מה הראיה של הגמרא? הפני יהושע שואל את זה. יכול להיות שהראיה של הגמרא זה לא. מותר לבן אדם 7 ימים לפני פסח לעשות טיול במקומות הקדושים, להיות על קברי צדיקים ולתמת את עצמו. אין לי בעיה עם זה. אל תבוא אחר כך עם שאלות למה נגרה. לי לא אכפת, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה בא אחר כך עם תלונות, למה נגרה? מה פוש למה נגרה? מי ביקש מחל לתמות? כשבן אדם בא עם טענה למה נגרה, זה רק מתי שהוא אומר, אני סך הכל עשיתי מה שציוו עליי. אם עשיתי מה שציוו עליי, אז למה שאני לא אזכה להקריב קורבן פסח? זאת אומרת, חייב להיות שהם נטמאו מתוך חיוב. הם ידעו קודם, הם ידעו קודם שאם אני הולך לתמות את עצמי, אני חייב לתתן את עצמי לפי ההלכה, ואחר כך אם מילא הם יכולים לבוא עם טענה למה נגרה. אם קרה מקרה והיה אונס, אל תבוא עם תלונות למה נגרה. למה נגרה? כי מה אני יכול לעשות? כי היה לך אונס, אחד שהוא חלוש. כל מי שחולה יגיד למה נגרה מלקיים מצוות סוכות. זה לא טענה. השם יש לו את החשבונות שלו, הוא הגיע לידי אונס. אבל אחד שמקיים מצווה, ועל ידי קיום מצווה אני הולך להפסיד, אז אני בא, למה נגרה? מתוך זה הגמרא הוכיחה שעוסק במצווה פתאום. אם הם באו בתלונות למה נגרה, חייב להיות שהם היו חייבים לתמות את עצמם 7 ימים קודם למת מצווה, לעסוק במצווה, אפילו שעל חשבון זה הם יהיו פטורים מהמצווה. לפי זה, אין שום ראיה אם מותר בן אדם סתם בלוויה להיות 7 ימים קודם. יכול להיות שכם, אתה יכול. אתה יכול להכניס את עצמך לידי אונס. בן אדם מותר לעשות לידי פטור, לידי אונס, אין לי ראייה משם. רק אל תבוא עם תלונות למה אני גרח.
מה של תרומות ומעשרות?
הגמרא של תרומות ומעשרות, אנחנו נשאר בתירוץ שאם בן אדם לא יעשה שום פעולה, והמצב יהיה שהוא יגיע לידי, כרגע הוא לא מחויב, הוא לא חייב, אני חייב לעשות פעולות, להכניס את עצמי לחיוב. ראיה לחילוק שלי אין לי מהגמרא שמותר, אם לא הכוונה שלי להיפטר בתחבולות, שיהיה מותר, אין לי ראיה שמותר. אבל אני לא מצאתי נגד זה שום קושייה. ממילא, אם של הבן אדם, אם המטרה של הבן אדם זה לא להיפטר, הוא רוצה טיסה עסקית, לא יודע אם מותר, אם אפשר לאסור עליו או לא. זה הכל.
מה זה מה שהרב אבי טעתז שיש חיוב
בכל אופן?
להסר. יש חיוב,
בכל אופן
להסר, יש חיוב.
אז רק, כן, הפירוש שזה נטבל. אם זה יהיה טבל, אז אתה חייב, אפילו שאתה לא רוצה לאכול, אתה חייב להסר. אבל זה ודאי שאין חיוב שזה יהיה טבל. אין לי חיוב לעשות את זה טבל. אתה זה אומר שאחרי שיש לך פירות טבל, אז זה כמו בכורה. אז אתה חייב להסר, אפילו אם אתה לא תוכל. זה דומה כמו לאחד שנולד בכור. אתה לא היית חייב, לא היית חייב לגדל עדרים. אבל אם יש לך עדר ונולד לך בכור, אתה חייב. אותו דבר בפירות טבל. אתה לא חייב לגדל פירות. ואתה לא חייב... אבל אם הגיע המצב הפירות לידי טבל, כשהם נכנסו דרך הכניסה הראשית,
את חייב לעשות אותה.
אני לא רוצה לאכול.
חייב לעשות. זה אתה זאת.
הרב, זה לא קשור
לסוגיית אלא
מתכוון, מה
שהרב אומר? זה פסיק. כן, אבל כל האיסור זה הכוונה. כל האיסור של ויראת מאלוקיך, זה מונח פה, אל תעשה, רש"י אומר, אל תעשה לי תחבולות נגד יצרך. זה רק מתי שאתה מתכוון לעשות. האיסור זה הכוונה. אז אתה לא יכול להגיד, אבל אם אני לא מתכוון, שיהיה אסור בגלל פסיקי איש. לקדוש הבורא לא צריך שאתה תקיים את המצוות. כי כן, אם אחר כך תהיה פטור לבורא, לא אכפת שתהיה פטור. אבל אתה אל תעשה בכוונה, אל תמחה כפיים בשביל לעשות את זה. אתה אל תביא את עצמך למצב. השייכות לפורים זה שהיהודים קיבלו, אמרו, מתן תורה אמרו, נעשה ונשמע. אבל היה להם תירוץ, אנחנו אנסים. במאה חשברוש, הגמרא אומר, הדר קיבלוה. עכשיו מקבלים את זה מרצון. זאת אומרת, הבן אדם יכול לעבוד, אבל הוא יכול לעבוד, אבל הוא מוכרח. זה היה עד מאחשוורוש. עכשיו הם קיבלו את התורה מאהבה. כשאחד מקבל מאהבה, אין לו את כל השאלות האלה, האם להתחייב או לא להתחייב. זה שווה אצלו יותר. ולא רק שווה יותר, אני אסיים באמרה קצרה. מישהו פגשתי ברחוב עצר אותי ושאל אותי, למה אומרים, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. מה שווה יותר, זהב או כסף? זהב. בימי חז"ל זה היה שווה 25, פי 25 מכסף, היום זה שווה פי 50 מכסף. אז אם אני אומר שהתורה יותר מזהב, מה ההוספה הזאת היא מכסף? זה כמו מישהו יגיד שהשעון הזה קניתי במיליארד, וזה שווה יותר מ-100. אם זה יותר ממיליארד, אז מה? חשבתי שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, מי יותר מאושר? מיליונר או מיליארדר? אנשים יחשבו מה פרוש מיליארדר, הוא יותר מאושר. זה לא נכון, זה טעות. מיליארדר יש לו דאגות, מאיפה משיגים עוד מיליארד? המיליונר יש לו דאגה הרבה יותר קטנה, מאיפה משיגים עוד מיליון? זה משנה מפורשת, מרבה נכסים, מרבה דאגה. אומר דוד המלך, אני יותר מאושר. יותר מאושר לא רק ממיליארדר, אני יותר מאושר מבן אדם שהוא יותר מאושר ממנו, זה אחד שיש לו אלפי כסף. באופן שני חשבתי, זהב לא קונים בו במקולת. אפילו פעם שהיו קונים במטבעות, לא קנו. הגמרא אומרת, כסף זה היה מטבעות חריף ויצא בהוצאה. זהב זה סמל של עשירות. זה עשוי, כשבן אדם רוצה לקנות וילה, אז במקום לסחוב מזוודה עם מטבעות, הוא קונה, הוא עושה תכשיטים מזהב. זהב זה סמל של עשירות. כסף זה חיי נפש. בזה אני, מה פרוש? בזה אני חי. אומר דוד המלך, אם היו נותנים לי בחירה, או עשירות או תורה. מוכל עשירות, לא צריך עשירות. ולא רק עשירות. אפילו כשמדובר בחיי נפש, אפילו כשמדובר באלף כסף, לא יהיה לך גם אלף כסף. גם על זה אני מוכן לוותר. באופן שלישי חשבתי, אחד שפעם טעם אמיתי של רוחני, הוא מסתכל על זהב וכסף כמו בלון ירוק וכמו בלון ורוד. תגיד לי שזה יותר בלון זהב שווה יותר מבלון כסף? זה שתי בלונים, זה אפס מאופס. דוד המלך מיוחד היפך וכתב זהב לפני כסף לראות, מה, תבוא תגיד לי זה יותר חשוב, זה לא חשוב, זה לא חשוב, זה הכל הבל הבלים. טוב לי, אחד שטוב לי יום בחצריך, אם אני צריך את זה, לא אכפת לי בכלל. זה בכלל לא משמעות אצלו, הבדלים, לא קיים הבדלים. השם יעזור שנכון, זה הפירוש שאחד מקבל באהבה, זה הפירוש, שזה יהיה עיקר החשק, אחד שיודע שזה חשק, מה זה אתה אומר לי, יש לי טיסה מסחרית, יש לי כל מיני חשבונות לשעות ביום הזה, זה הכל אצל בן אדם שעוד לא הגיע להודר קיבלי במאה חשברוש, אבל אחד שקיבל מאהבה, הוא יודע זה, מה אני צריך, מה אני חיים, מה יהיה לי מכל הכסף, מה יהיה לי מכל הזהר, אם לא החלק הרוחני.